טוב, שלום רבותיי. ביום חמישי אנחנו פתחנו את המשך הסוגיה של שלושת הכוחות שמתגלים בשני הזרעים, זרע אדם וזרע בהמה, ואנחנו מקווים שמי שלא היה אז ישלים את הדברים, כי בלי ההשלמה באמת יהיה קצת קשה להבין את ההמשך. אז אם אנחנו מסכמים, אז ראינו שיש בעצם שני כוחות באדם. הכוח הטבעי, הנטיות הטבעיות, אפילו בהופעתן המתוקנת, כלומר הנטיות הטבעיות הגופניות, הנטיות הטבעיות הנפשיות והנטיות הטבעיות השכליות, אפילו כשהן מופיעות בצורתן המתוקנת, כלומר למשל גוף, אדם שמנהל את גופו על פי התזונה הנכונה, על פי כללי הרפואה, דוגמה אחת, או אדם מנהל את הנפש, את נפשו על פי כללי המוסר החברתיים, המקובלים, או אדם מוציא מכוח לפועל את החוכמה, את השכל, את יכולת האינטליגנציה, את היכולת האינטלקטואלית שלו וכו', כל זה ייקרא זרע בהמה. למה בהמה? כי זה מבטא את הצדדים הטבעיים שבאדם. לעומת זאת, כל מה שהוא תוצאה של הנשמה שבאדם, של הערך האלוקי האינסופי שלו, של צלם אלוקים שבקרבו, זה ייקרא זרע אדם. אז נכון, חידדנו ביום חמישי, שנכון שבכנסת ישראל, כלומר בשורש הפנימי, הכל נובע מזרע אדם. אבל בגילוי של הדברים, בביטוי שלהם, יש צדדים שהם זרע בהמה, ויש צדדים שהם זרע אדם. וחז"ל אומרים, על פי הפסוק בנביא בגמרא, זרע אדם לחוד, וזרע בהמה לחוד. כלומר, שני הצדדים האלה שבאדם, גם הנטיות הטבעיות וגם הנטיות האלוקיות, מה שנקרא בספר התן הנפש במית נפש אלוקית, שתי הנטיות האלה צריכות לצאת אל הפועל, וכדי שכל נטייה תצא לפועל בצורה מלאה, כדי שאחר כך כמו שראינו, שלמות הצורה מוכרחת להיברק, כלומר אחר כך הצורה תתבטא או תבוא לידי ביטוי על ידי שני הכוחות המלאים, לכן חשוב מאוד שכל צורה תתבטא במלואה לבדה, עד כדי כך שזה יהיה לחוד. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. אז אם אנחנו קוראים קודם כל את ההגדרה שראינו ביום חמישי שעבר, במקור מספר 2, הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, כלומר, המוסר החברתי התלוי בזמן ומקום, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. גם זה ייקרא זרע בהמה. ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו. העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. זה ייקרא זרע אדם. כמו שאמרנו, יכולים שני אנשים לעשות כלפי חוץ, מבחינה חיצונית, את אותה פעולה. כל זה בעם ישראל. פעולה אחת תהיה בחינת זרע בהמה, פעולה שנייה תהיה בחינת זרע אדם. בגרעין הפנימי הכל נובע מזרע אדם. בהופעה החיצונית, כמו שאמרנו, תלוי מאיזה מקום אנחנו פועלים. לכן אומר הרב, סדר הגאולה ותחיית האומה, מקור אחד, בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. עד לכאן הפסוק, אומרת הגמרא, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. וההסבר מדוע? שלמות הצורה מוכרחת להיברא. כלומר, אנחנו מחפשים שלמות צורה. שלמות צורה זה לא סך הכוחות בחולשתם, אלא שלמות הצורה זה סך הכוחות במלוא הופעתם, כדי שכל כוח יופיע במלוא הופעתו, אז הוא צריך להיות לא נגוע בכוח אחר. עד כדי כך שמי שזוכר ביום חמישי, אז ראינו שלדעת חכמים בגמרא, תודה רבה. לדעת חכמים בגמרא, עם ישראל הגיע להר סיני, לכל הדעות, עם ישראל הגיע להר סיני באלף סיוון, לכל הדעות, מתן תורה היה בשבת. לדעת חכמים, הגענו ביום שני, לכן מתן תורה היה בו' בסיוון. לדעת רבי יוסי, מתן תורה היה בז' בסיוון, לכן הגענו ביום ראשון, וראינו את הפירוש המופלא של הרב בן אייל, מדוע לפי חכמים הגענו ביום שני בשבוע הוא א' סיוון להר סיני, כי חשוב שיום ראשון, שעדיין לא הגענו בו להר סיני, יהיה, אם אפשר לומר את זה, חול. כלומר, כדי שהקודש שיופיע אחר כך על גביו ומתוכו, כדי שהקודש יהיה קודש שלם, הוא צריך לקבל חול מלא. אם אפשר לומר, חס ושלום משפט הבא, חול בלי הפרעה. אז הערך של החול, כמו שראינו שם בעיניה, הוא ערך הצל המבליט את האור, זה אפשרות אחת, כלומר, מעומק החול נדע את ערך הקודש, או יותר עמוק מזה, שכדי שהקודש יהיה קודש, אז החול צריך להיות חול. ולכן צריך את הבדידה, את ההתבודדות של החול כחול, כדי שרק אחר כך, רק אחרי שהופיע החול בצורתו השלמה, חסרת ההפרעה, בלי הפרעה מבחוץ, אז יכול הקודש להופיע עליו ומתוכו. זה מה שכתוב פה. הנה, כבר נקרא. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. המשפט הזה הוא משפט קריטי. אנחנו מחפשים שלמות צורה. אז נכון, כמו שאמרנו ביום חמישי, שהפסקה הזאת תשכת יותר לסוגיית גאולה, אבל כדי להבין את שלושת הכוחות, בהופעתם בשני מסלולים, זרע אדם, זרע בהמה, הקודש, זרע אדם, הלאומית החדשה, הלאומיות והאנושיות, הליברליות, זרע בהמה, כדי להבין את ההופעה של שלושת הכוחות שמתחלקות, שנחלקות לשתי קבוצות, זרע אדם, זרע בהמה, אנחנו לומדים עכשיו את הפסקה הזאת שעוסקת יותר בסוגיית גאולה, אבל היא חשובה להבנת העניין, כי אנחנו רוצים שלמות צורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה. אז האם לא היה יכול להיות, כאן תשאל השאלה, שהגאולה תופיע בצורה לכתחילה של ציונות דתית? כלומר, האם לא יכול להיות שתופיע נשמה אחת, אישיות אחת, אצל אדם או אצל קבוצה או אצל כלל ישראל, שהוא מאחד בקרבו גם קודש, גם לאומיות וגם אנושיות? תשובה, אם היה אדם אחד שהיה מסוגל לדעת שהכל נובע מהקודש, אבל ליצור את ההפרדה כדי שהחול יופיע בצורתו, במרכאות, החולית, הוא נובע מהקודש, בצורתו החולית, בלי שהקודש יתערב לו, אז באמת זה היה אפשרי, תיאורטית. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים, שכנראה זה הופיע בצורה אחרת, לא שאנחנו אומרים שהציונות החילונית היא לכתחילה. לאחר מעשה זה לכתחילה. כמו שרב ציודה היה אומר, שנהגו בשם גדולים לומר, שמה שנראה לנו בדיעבד אנושי, הוא לכתחילה אלוקי. אז בדיעבד האנושי הוא הלכתחילה של ריבונו של עולם. אבל הלכתחילה של בני אדם, הלכתחילה שלנו, האם הייתה אפשרות שהציונות תופיע בצורה קודשית? שהליברליות תופיע בצורה קודשית? התשובה היא ודאי שכן. למשל הרב קוק, כן, הנה עובדה הרב קוק. אבל כנראה שכחברה זה קצת היה יותר מסובך, ולכן היות והקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, אז חשוב שתופענה נשמות חזקות מאוד, בעניינים, בצדדים, בבחינות, ברבדים של ציונות חילונית, של ציונות, ונשמות חזקות מאוד, שיופיעו בצורה חזקה מאוד את הצד הליברלי, ורק אחרי שיהיה זרע בהמה לחוד, מתוך זה ועל גבי זה, ובשורש זה, יופיע זרע אדם. הנה, בואו נקרא את המשפטים הבאים. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. אם כן, שלמות הצורה, זה משפט חשוב ביותר. שלמות צורה זה לא סך כוחות מדולדלים, אלא סך כוחות שכל אחד מהכוחות מופיע בצורה מלאה. אז היות ואנחנו מעוניינים, הקדוש ברוך הוא מעוניין בשלמות צורה, אז כל הצדדים וכל הבחינות וכל הרבדים וכל הממדים השונים של הצורה, כל רובד, כל בחינה, כל צד, כל ממד צריך להופיע בצורה מוחלטת. הקודש הוא הנושא העליון, הוא המקור של הכל. אבל ברובד המעשי, וברובד המחשבי והרגישי, כמו שראינו, שקשור לרובד המעשי, כאן צריך שכל כוח יופיע בלי שכוחות אחרים יפריעו לו. הנה, עכשיו הרב מברר את זה. שלמות הצורה מוכחת להיברא. כלומר, עכשיו אנחנו עסוקים בזרע בהמה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי. כלומר, כדי שתהיינה נפשות, שהן יוציאו מהכוח אל הפועל, את הצד המעשי של עם ישראל. כרגע לא מדברים דווקא על הצד הלאומי, אלא הצד המעשי גם ברובד הליברלי. קל וחומר ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית. קל וחומר עם היישוב הארצי, כלומר היישוב הארציות, הבניין המעשי, הוא לא רק עניין של הופעת כוחות חיים טבעית, הוצאת הכוחות האלה מהכוח אל הפועל, אלא הערך הלאומי שלהם, שאיפה מדינית. אז כדי שהצד הליברלי והצד הלאומי, שניהם יצאו מהכוח אל הפועל בצורה מושלמת, בצורה חסרת הפרעה, צריכות להופיע נשמות שהנטייה שלהן לצד המעשי, הלאומי או הליברלי, חזקות מאוד. הנטייה הזו חזקה מאוד. עד כדי כך, ומוכרחות אותן הנפשות, אולי נקרא שוב מההתחלה, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ואם יהיה גוון אחד, צד אחד, בחינה אחת, שהיא לא תהיה חזקה, אז שלמות הצורה לא תיבנה פה. אז יהיה חסר בהופעת הצורה השלמה. לעומת זאת, מצד ש... זה זרע בהמה. מצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, כלומר, אל מול הנשמות או הנפשות המעשיות, הפרקטיות, הממשיות, המגלות את, ה... את... את תיקון העולם בצד המעשי, בין אם הוא בצד הלאומי או בצד הכלל אנושי, כמו שהן צריכות להיות חזקות, כך צריכות להיות מולם, נשמות אחרות, מאוד רוחניות, מאוד אציליות, מאוד שייכות לערכים רוחניים מוחלטים, למעלה למעלה, עוד הרבה לפני ההגשמה שלהם בפועל. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, שלושת הביטויים האלה ביטויים מאוד רוחניים, מאוד מופשטים, מאוד עליונים, למעלה מהמציאות, למעלה מהטבע, למעלה מהחומר, למעלה מההוויה, המודיעים, אותם הנפשות, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. וכאן אומר הרב את המשפט הבא, שבעצם הוא פירוט של שלמות הצורה מוכחת להיברא, דווקא טיפוסים מלאים, דווקא הנפש המעשית המלאה, ודווקא הנפש האצילית המלאה, ודווקא כשמופיעים לחוד, ודווקא שלצערנו הרב נראה בהמשך, הלחוד הזה יופיע גם דרך מאבקים, עד כדי כך שכל כוח יראה את חברו כאויב לו. כלומר, מצד אחד צריך להגיד על זה ברוך השם, מצד שני צריך להגיד על זה אוי ואבוי. כי מצד אחד כל כוח צריך להופיע בצורתו המלאה, וכל כוח אחר כשהוא ייכנס לתחומו אז הוא יפריע לו. מצד שני, אוי ואבוי, נורא והיום, איזה חיכוכים יהיו פה, איזה מאבקים. נורא. אז דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת קביעה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. אם לא היו נפשות חזקות שיצרו קביעה לאומית אורגנית גדולה, עלייה לארץ, התיישבות, בניין מדינה, פוליטי, כלכלי, חקלאי, תעשייתי, תחבורתי, תקשורתי, כל הצדדים שאנחנו מכירים, אז כל זה יהיה חלש אם הם לא יתמקדו בזה. מול זה צריכות להופיע נפשות שהצד הרוחני, הנשמתי, האלוקי, הוא מאוד מאוד חי אצלה, מאוד מאוד ברור להם, מאוד מאוד מוחלט אצלה וכו'. אז כדי שתיווצר כאן ההרמוניה בין הכוחות, צריכה מצד אחד להיות גביית, יצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, וכדי שזה יהיה גדול, כדי שזה יהיה חזק, כדי שזה יהיה משמעותי, כדי שזה יהיה טיפוס מלא, שום דבר לא צריך להפריע לזה. אם נחזור לרבנן, היום הראשון שהגענו להר סיני היה צריך, הוא יום ראשון, היה צריך להישאר בחוליותו, כמו שראינו ביום חמישי. מצד שני, צריכות להופיע נשמות שיש להם נשמה קדושה כבירת כוח. והנשמה הקדושה כבירת כוח הזאת, אם היא תהיה נגועה בעניינים מעשיים, בעניינים טבעיים, בעניינים לאומיים, אז זה יכול, החיכוך הזה יכול קצת להקות. לכן, מה? זה זרע אדם.
אם היא מוקד ברובדים מעשיים, אז ההפרדה לא תהיה גמורה.
בדיוק, ולכן צריכה להיות הפרדה גמורה. ההפרדה הגמורה הזאת היא מופיעה אולי בצורה מאוד קיצונית בין הציבור שנקרא חרדי לציבור שנקרא לאומי או ליברלי. זה ככה. אבל תכף אנחנו נראה שלאט לאט יתחיל תהליך של התחככות, כלומר יתחיל תהליך של שייכות, צריך להתחיל תהליך של השלמה, של שייכות של שני הכוחות האלה, אחד אל השני. תכף נראה, הנה תכף נראה. זה בסוף הפסקה הזאת. אומר הרב, בואו נמשיך הלאה. החיים האציליים, זרע האדם אנחנו עכשיו במשפט הזה, החיים האציליים, העליונים, אותם הנשמות, העליונות, הרוחניות, המופשטות, אותו הקודש, החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, בכל התוקף והערך של הקודש שבהם, אינם אותו כוח הקודש, ממסד עד התפחות, מלמטה עד למעלה, מהבחינות היותר תחתונות עד הבחינות היותר עליונות, נעלים מחיי ההמון. כלומר, זרע האדם הוא הרבה למעלה מזרע בהמה. שעיקר מעיינו של זרע בהמה בצד ההמוני שלו, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. כלומר, תשאל את האדם המצוי, בכלל באנושות, בכלל, ודאי גם בעם ישראל, מה בעצם מעניין אותך? כלכלה. קוראים לזה פרנסה. קריירה. זהו. הצלחה כלכלית, שפע כלכלי, רווחה. שנוכל לנהל חיים תקינים מבחינה פרטית, משפחתית או מבחינה לאומית. אז זה מה שמעסיק את ההמון. אומר הרב, אבל למעלה מההמון. הרי כל ציבור הוא מורכב נקרא זה מאנשי ההמון, ומאנשים שיש להם אולי ביטוי, הם מביאים לידי ביטוי את הכישרונות, את המפותחים, את השכל, את המחשבה, את הספרות וכו', החוכמה. אומר הרב, ואפילו החכם והסופר שבו, אפילו אותם החכמים והסופרים שמביאים לידי ביטוי את הכוח המחשבתי, שהוא מעבר לכוח של הכלכלה והפרנסה, בין ברובד של ההישרדות ואפילו ברובד של החיים המרווחים. הוא כבר עוסק בספרות, הוא כבר עוסק באינטליגנציה, הוא כבר אינטלקטואל, הוא מביא את הצדדים היותר מפותחים של האדם אל הפועל, הוא מוציא אותם מהכוח אל הפועל. אפילו הוא, ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא. גם הוא, למרות שנראה שהוא הרבה למעלה מאשר הפרנסה והקריירה. אלא הוא כבר עוסק באידאות, הוא כבר עוסק בערכים, הוא כבר עוסק בשאיפות לתיקון עולם, הוא כבר עוסק בצדדים מוסריים של העולם. ולא רק התפקוד המינימלי או אפילו המרווח של החיים הכלכליים, אפילו הוא, אומר הרב, המוני, אפילו הוא זרע בהמה, מדוע? כי הספרות שלו, השאיפות שלו, הערכים שלו, המוסר שלו, הוא בסופו של דבר תלוי בזמן ומקום. הוא בסופו של דבר תלוי בחברה. הוא בסופו של דבר תלוי בתקופה. הוא בסופו של דבר תלוי במציאות. אז הוא בסופו של דבר מתחיל ונגמר במציאות. הוא לא מתרומם למעלה מהמציאות. אין אלוקים, כלפי חוץ כמובן, בעם ישראל, אין אלוקים כמנוע של כל זה. אז לאן הספרות יכולה להתרומם כשאין אלוקים? למוסר. לערכים שבני אדם היום חושבים שהם הערכים היותר אידיאליים. בסדר. מה? פילוסוף. לדוגמה. לדוגמה. בהקשר הזה, כן. כן. הרב כותב באחת האגרות, שכשאנחנו מברכים בבוקר שלא עשה ניגוי, אנחנו לא מברכים שלא עשה ניגוי, שלא עשה ני... רועד כדורגל אנגלי שותה בירה. לא, שלא עשה ני גוי, שלא עשה ני קאנט. כך אומר הרב. שלא עשה ני גוי, נקרא זה גוי משובח, גוי מפותח. גוי שמביא לידי ביטוי את הצד היותר מפותח שבאדם, שהוא השכל והחוכמה. פילוסוף. זה שלא עשה ני גוי. כי גם הגוי, זה משום גבייה. גבייה זה, זה זרע בהמה. כל מה שהוא לא אינסופי, כל מה שהוא לא רוצה למלוקים באובן האינסופי שלו, הנשמתי שלו, הוא מוגבל. אז יש כוחות מוגבלים. גוף נפש שכל, זרע בהמה. יש כוח בלתי מוגבל, אינסופי. נשמה. אז לא רק שההמון, הוא עיקר מעיינו, הוא תיקון המעמד הכלכלי, וזה ודאי זרע בהמה. אלא אפילו, ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי. בכל מעיינו, לחיי הזמן והעולם. אז גם הספרות שהוא יכתוב, היא תהיה ספרות שקשורה להוויית העולם. אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה שאפשר להגיד אותה. שלום במזרח התיכון. אז אם אתה אדם המוני, אז מה שמעניין אותך זה העיקר שלא יהיו מלחמות, יאללה בוא נמכור את הכל. אין אידיאלי. יאללה, העיקר שיהיה שקט פה סוף סוף, נוכל לשבת תחת גפנו ותחת עינתו, הכל יהיה שקט, הגזרה תהיה שקטה, נוכל לנהל חיים שלווים, פרטיים, משפחתיים וכו'. אדם שיש לו קצת יותר אידיאלים, קצת יותר ערכים, הוא לא מוכן לוותר על האידיאלים והערכים האלה. אז נכון שהוא רוצה שלום, אבל יש לו קווים אדומים. אז הקווים האדומים האלה, הם בסופו של דבר מוגבלים, כי בסופו של דבר זה שכל אנושי. אז זה ישתנה על פי התקופה, או על פי הזמן, על פי המקום. יש כאלה שיגידו, עסקת גלעד שליט בכל מחיר. יש כאלה שיגידו, רגע, קווים אדומים. יש כאלה שיגידו, רגע, מה ריבונו של עולם רוצה פה? מה הקדוש ברוך הוא היה אומר אם הוא היה ראש ממשלה? איך פותרים את השאלה הזאת על פי כללי התורה? לא רק על פי כללי הציונות, ולא רק על פי כללי הליברליות, האנושיות, וכו'. זו שאלה לא פשוטה, אין לי פתרון. רק זה שלוש רמות של יחס. אז אפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה הרוחנית עולמית, והממד הרוחני, העולמי, הכלל עולמי, הכלל עולמים, של נצח, של אינסוף אלוקי, שלא ממנה הוא מתחיל, היא לא נמצאת אצלו. לא תיווצר ברוחו. לכן גם הוא יקרא זרע בהמה. כל זה כמובן בגילוי. עוד פעם המשפט הארוך הזה. החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד הדפחות שלהם, עד לכאן זרע אדם, נעלים מחיי, עכשיו זרע בהמה, מחיי ההמון שעיקר מעיינו הוא תיקון הממד הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני, הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. אבל הטיפוס השלם, היות ואנחנו מחפשים טיפוסים שלמים, שכל אחד מהם יהיה מלא, וממילא ישלימו אחד את השני, וממילא שלמות הצורה תיברא פה. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות הרוחנית, מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. אם כי אנחנו מחפשים, הקב"ה הוא מחפש שני סוגי גיבורים. גיבור חומרי וגיבור רוחני. וכדי ששני הגיבורים האלה, שתי הגבורות האלה, תצאנה לפועל, אסור שגבורה אחת תפריע לשנייה. אבל הטיפוס השלם, ולאט לאט, תתחיל הזיקה להופיע. כלומר, תתחיל הדינמיקה, יתחילו להיות, נקרא לזה, מושלכים, הערות, אחד כלפי השני, תכף נראה, כבר רב מתחיל לדבר על זה בשלב הזה. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, מהציל על גיבורי הקשמיות, את עוד קודשם. כלומר, גיבורי האצילות יתחילו להשפיע את קדושתם, על גיבורי הגשמיות. על ידי קרני הזוהר, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. אומר הרב, הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. כשעם ישראל היה בגלות, אי אפשר היה להוציא אל הפועל, לא נקרא לזה גבורת הרוח ולא גבורת הגוף. מדוע לא? לא המון גיבור, גבורת הגוף לא, גבורת החומר לא, גבורת הלאומיות לא, גבורת הליברליות לא, מדוע לא? כי הלא, מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד. כשאתה חסר חירות לאומית, עצמית, כשאתה חי בארץ לא לך, אתה חי תחת שלטונו שלך, איך אתה יכול לפתח חיים חומריים, מתוקנים, מלאים? אז ודאי ברובד הלאומי אתה לא יכול, כי כל קהילה מפוזרת במקום אחר, אין חיי עם, אין מדינה, אין שלטון, אין פוליטיקה, אין צבא, אין ביטחון עצמי, אין גבורה, אין שאיפה, אין חזון. וגם ברובד הליברלי הפשוט, אתה לא חי במקום הטבעי שלך, אתה לא עם העם שלך. אז אתה לא יכול להוציא מהכוח לפועל את התכונות החומריות שלך. אז הגלות לא הצליחה להוציא מהכוח לפועל, לא יכלה להוציא מהכוח לפועל, גיבור חומרי. והוא מצד שני, וגם לא חכמים קדושים ברום מוזם, וגם לא יכלה להוציא גיבור רוחני. מדוע? כיוון שנסתלקה הנבואה, התנאים כדי להוציא גיבור קודש לא היו בגלות. אנחנו לא בארץ ישראל, אנחנו לא כעם, אז אין נבואה. לימוד תורה בגלות, קיום מצוות בגלות וציונים בלבד, נדבר על זה בהמשך, דיברנו על זה קצת ונדבר על זה עוד. אז מצד אחד גיבור חומרי לא יצא אל הפועל, גיבור רוחני לא יצא אל הפועל, לא המון גיבור כי הלא מכל עלי נידף מוכרח להיות נרעד מצד אחד, ולא חכמים קדושים ברום מוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. זה נשאר פנימה, צפון, צפון, מחכה ליום שבו נדליק את המדורה מחדש. אומר הרב, הנה הגענו. כעת כבר הקיץ הקץ. הנה ברוך השם הקב"ה הוא סידר, שיתחיל להופיע זרע בהמה. ביה שלישית וחלה. הרב כותב את הדברים כמובן לפני הקמת המדינה, אבל התחילה הציונות. התחילו הדיבורים על זה, התחילו העליות כבר. כבר זה כבר מתרקם בפועל, זה לא רק איזה רעיון של בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. זה חזון שכבר מתחילים לחוש אותו, לראות אותו. יהודים עולים לארץ ישראל, מתחילים להקים יישובים, מושבות. זה כבר מתחיל להיות ממשי. יש כבר תהליכים בינלאומיים שמקדמים לקראת כל העניין הזה. ביה שלישית הוחלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. עם ישראל חוזר לארצו, מתנער אם נשתמש רגע בביטוי, מהרעד שאחז אותו. מתחיל לקבל ביטחון עצמי, מתחיל לקחת אחריות, מתחיל לשאוף שאיפה לאומית, מתחיל להוציא כוחות חיים טבעיים וכו'. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. והרי חזל אמרו זרע בהמה לחוד. אז שזרע בהמה נוצר, הוא מתנקר לזרע אדם. הוא לא רוצה שהקודש יפריע לו. הוא חושב שגיבורי הקודש יפריעו לגיבורי החול, לגיבורי החומר. אומר הרב, כעת כבר הקיץ, הקץ ביה שלישית וחלה, הטיפוס הזה רבי מה הולך ונוצר לנגד עינינו, הולך ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. גבורת החומר, נקים כאן מדינה חזקה, שתהיה חזקה פוליטית, כלכלית, תעשייתית, וכל כוחות החיים הטבעיים יצאו אל הפועל, מוסר שהוא דרך ארץ, ואוניברסיטאות וכו', כל זה לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גוי איתן, כי אם על ידי זרע אדם, שצריך לנפוח בו רוח חיים. הגוף הולך ומתרקם, עכשיו הנשמה צריכה להופיע. ויצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, צריך לתת לאפר, לבוץ הזה, אם אפשר לומר, להתחיל להתייבש, שכבר יהיה בעל עמדה, עכשיו ויפח בו נשמת חיים. רק אחרי ויפח בו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. דרך אגב, אני חושב שרואים את זה בחוש. כלומר, החילוניות של פעם, היא הייתה הרבה יותר אידיאולוגית, הרבה יותר אידיאליסטית, כחילוניות אידיאליסטית. לא כאין לי כוח להיות דתי, או ככה התרגלתי, ככה חונכתי, או הטלוויזיה משכה אותי. לא, זה חינוך, זה היה חינוך לחילוניות, להבדיל כופנות אידיאולוגית. והנה לאט לאט, הקודש הולך ומתחיל להופיע. כבר אין את הקיצוניות הנבדלת בין החוגים, לאט לאט הולכים ומתחברים אחד לשני. אני מזכיר לעצמנו שפעם, לא מזמן, תרום הקמת המדינה, וגם אולי אחרי הקמת המדינה, הייתה בושה ללכת עם כיפה ברחוב.
בארץ?
בארץ, לא רק בחוץ לארץ. גם בארץ, יהודים דתיים, התביישו ללכת עם כיפה ברחוב. והולכים כובעים. הקסקטים וכדומה. אם מישהו באינטרנט שומע אותנו ומכיר סיפור על קרוב משפחה שלו, שיספר לנו.
מה החילוניות חשבה? שזרע אדם ירוח?
החילוניות חשבה שהיא הולכת לבנות את זרע בהמה, והיא תשלים את זרע האדם על ידי צדדים שמצד האמת הם זרע בהמה, למשל כמו ספרות, כמו מוזיקה, כמו אומנויות שונות, כל מה שנקרא היום תרבות. אבל כמובן שזה לא יכול להחזיק מעמד.
פתח לנסיעה האורתודוקסית שלם, שאומרו, אוקיי, אז כל הזרע האדם עכשיו כבר הוא באיזו תהליך של היווצרות, תהליך של לאט לאט וכמה הגביע. והנסיעה הזאת יכולה לומר בפה מלא, לפי זה, שהם הרוח.
ש?
מבחינתם הם הקודש המלא. אז הנה, הם הקודש, יש את כל הסיעות האלה.
תראה, התפרסמה ידיעה לפני שבוע.
אני אגיד, לא פשוט.
אני עונה לך, התפרסמה ידיעה לפני שבוע. שישה ושמונה קציני גולני הבכירים הם חבר'ה עם כיפה סרוגה, נכון? שישה ושמונה?
שמונה.
מה? שישה ושמונה. עכשיו, הדבר הזה, כלומר, המציאות הזאת, לנו היא מובנת מאוד. הנה, זו דוגמה ברורה לכל מה שאנחנו לומדים פה. כלומר, הנטייה הטבעית לחזור לארצנו, לרצות לחיות כקולקטיב, כעם, מכריחה אותנו לייצר צבא, צבא חזק, בעל משמעות. דרך אגב, זה מפליא ביותר, זה מפליא. ראיתי היום באינטרנט שהמשלחת שהגיעה להאיטי הצליחה להעמיד בית חולים תוך 24 שעות באחד ממגרשי הכדורגל, שאפילו אמריקה, נא להזכיר שהאיטי זה במרכז אמריקה, נכון? אמריקה התיכונה קוראים לזה. שלושת נשיאי ארצות הברית, הנוכחי והשניים לפניו, עומדים במסיבת עיתונאים בבית הלבן ואומרים שהם יתמכו בכל מה שצריך לתמוך, ובמקביל מראים תמונה איך במקרה שכדורגל היחידים שצריכו להקים בית חולים, כולל חדר לידה, פגיעה, הכל, זה הצוות הישראלי שנחת 24 שעות לפני כן. לא יאומן. לא יאומן. לא יאומן שתוך 60 שנה הגענו לזה. הם נועמים שם נאומים, ואנחנו מקימים בית חולים, מתחילים לטפל באנשים. זה זרע בהמה בהופעתו. איזה מקצוענות. דיברו אפילו שרק להעביר את הבית חולים הזה משדה התעופה שלא קיים למגרש הכדורגל, לוגיסטית, שלנו זה נראה דבר פשוט, זה לא היה פשוט בכלל. ראו תמונות מופלא ביותר, והפרדוקס היה שמראים איך שלושת נשיא ארצות הברית נועמים נאום, ופה מקימים בית חולים ומתחילים לעבוד. לא, לא יומן. אז הנה, 60 שנה בנינו זרע באמן, צה"ל, ברוך השם, צבא הגנה לישראל, ביטחון ישראל. אנחנו כעם, כחברה, כקולקטיב, רוצים לשמור על החיים שלנו כעם, כחברה, כציבור. צבא הגנה, כשמו כן הוא, להגן על החיים. זאת נטייה בהמית, טבעית, פשוטה. יצר אינסטינקטיבי פשוט, לחיות. תנו לחיות לחיות. כל בעל חי רוצה לחיות, כל אדם רוצה לחיות, כל חברה רוצה לחיות, ודאי עם ישראל רוצה לחיות. אבל הנה מתחיל להתברר, ברוך השם, ועמך כולם צדיקים, ורואים את זה במלחמות שכולם מתגייסים, אבל זה לא מקרה. זה לא מקרה שאחוז גבוה של הקצונה הבינונית וכבר אחריה, ברוך השם, עם כיפה סרוגה. כי זה בא, למרות שזה לא פרופורציוני בכלל לאוכלוסייה. עכשיו, היה רעש גדול בחברה הישראלית על זה, סתם להשכלה כללית. שמעתי, הקפדתי קצת לשמוע תגובות על זה. היו כאלה שאמרו שזה סכנה לחברה הישראלית. למה זאת סכנה? כי היות והצבא זה הקונצנזוס הכלל ישראלי, זה מייצג את פלחי האוכלוסייה פחות או יותר באופן יחסי, כשיש פתאום קבוצה מסוימת שהיא לא פרופורציונלית בצבא ביחס לחלק שלה באוכלוסייה, זה מסוכן. והשמאלניות שבתוך המדברים אמרה, אלה שאמרו שזה מסוכן הדמוקרטיה, מסוכן שהצבא לא יוכל לקיים החלטות וכו' וכו'. אבל בואו עכשיו נצא מכל החשבונות הקטנוניים האלה. איך זה קורה? זה קורה, כי הנה זה למשל תחום שבו הציבור הדתי-לאומי, בעקבות המכינות ועוד כל מיני צדדים אחרים, החליטו שהוא לוקח אחריות משמעותית. והנה, עובדה, זה קורה. דרך אגב, חלק מהשישייה הזאת נמצאים פה. מסתובבים בתוכנו במכון. חלקם. פה ממש. לא רוצה להזכיר שמות כמובן. אז הנה, זרע בהמה, ביה שלישית הוא חלה, הטיפול של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גואטן, כי אם על ידי זרע האדם, שינפח בו את נשמתו, שייתן לו את הצורה שלו, לא רק את החומר שלו. זה הסדר, זה היחס. לכן שלושת הכוחות האלה, הקודש של הלאומיות והאנושיות, בעצם מתגלים דרך שני הזרמים של זרע בהמה זרע אדם, וזה יופיע בצורה קדוש שזרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד, ולא רק שזה לחוד, אלא זרע בהמה קודם לזרע אדם. ולכן בהתחלה באמת תהיה התנגשות בין הכוחות. השלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו, עכשיו זה יותר ברור. זה יותר ברור כי שלמות הצורה מוכחת להיברא, וכדי שהצורה תיברא כמו שצריך, צריכים טיפוסים מלאים. וכדי שתהיה מציאות של טיפוסים מלאים, אז לצערנו הרב צריכות להיות התנגשויות בין הכוחות. ואם אנחנו רוצים שלמות צורה, אז כמו שלמדנו בשיעורי קודש וחול, הטבעיות בעולם הזה היא קודמת להופעה הרוחנית, הכוח הטבעי קודם לכוח הרוחני, עם אלה יופיע בתחילה הכוח הטבעי. אז הציונות החילונית, זה לא מפתיע אותנו. הליברליות, תנועת ההשכלה והשפעתה על החברה הישראלית עד היום הזה, זה לא מפתיע אותנו. הגיע הזמן, לא היום, כן, אבל ברוך השם, לאט לאט אנחנו מתחילים לזהות שהקודש צריך להיכנס פנימה. והוא נכנס, כמובן בענווה, בזהירות, בעדינות, לא חס ושלום לבטל כוחות חיים טבעיים, לבוא מתוכם, על ידם, איתם בשיתוף פעולה. לא בכוחנות חווה שלום של אחד נגד השני, אלא בשיתוף פעולה. בעשייה, אף אחד מקציני גולני שנבחרו לתפקידים האלה, לא קיבל את המינוי הזה בחסד. בזכות. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור של מח"ט גולני, מכירה חבר שלמד איתי במדרשייה. אז פילי פלאות, נפצע קשה בשכם, ואחר כך עשה תהליך שיקום ארוך. קיצור, סיפור מופלא. מאוד. טוב, שאלות, בבקשה אורי.
היה משהו לא מסתדר לי עם העניין שכל הכוח צריך לבוא במלוא עוצמתו וצריך לתת לו להישאר ככה.
לא אמרנו להישאר ככה, בשלב הראשון זה יהיה ככה.
זה לא סותר את יסודות האמונה?
כשאתה רוצה להכין קפה, אני לא בקיא איך מכינים קפה, אבל יש כאלה שאומרים שיש שיטה להכין קפה, נכון? אני לא בקיא. כן, אני לא יודע, אני לא מכיר, אבל כשמכינים קפה צריך להיות מרוכז, לא שהכל שטויות, כן, אבל מרוכז בכוס קפה. ולא עכשיו לחשוב על זרע אדם וזרע בהמה. מה? בית החולים בהאיטי ילד תינוק עכשיו, האמא קרא לו ישראל. נו, מה אני אגיד לכם? יישר כוח, גבריאל. טוב. לא יאומן. לא יאומן, לא יאומן. כן, בבקשה.
אנחנו נמצאים עכשיו, זה שאלה, אני רק אומר.
רק סליחה שאני עושה אותך, אנחנו לא לומדים עכשיו סוגיית יעולה. בואו נשמור את זה להמשך, אנחנו רוצים להבין עכשיו את החברה הישראלית. אז אנחנו נמצאים עכשיו, זאת שאלה שמתאימה לגאולה. אני אשתדל להתייחס לזה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, גאולה. הנושא שלנו זה להבין איך החברה הישראלית בנויה. ככה בנויה החברה הישראלית, וזה מופיע במלוא עוצמתו בגאולה. לכן אמרנו ביום חמישי ששתי סוגיות האלה נושקות אחת לשנייה. אבל את גאולה נשמור להמשך. כן.
לא, לא, בגלל מובן הגאולה, הכל מוכן. אז בעצם אנחנו עכשיו נמצאים על הגבול של בין המקום שכל אחד מנסה בעצם זרע בהמה, זרע אדם, כל אחד מנסה עדיין בכל הכוחות להחזיק בצד הטהור, המלא, המוחלט שלו, לבין שאנחנו רואים התחלה של הביאה השלישית בעצם. כי כמו שאמרת למשל,
אני לא יודע,
אנחנו רואים קצינים,
אני לא יודע מה התשובה. אני לא יודע אם יש אדם בעולם שמתיימר לענות תשובה לשאלה הזאת. כלומר, בוא נשאל את זה בשאלה שכולם שואלים. האם סיימנו את משיח בן יוסף והגענו למשיח בן דוד?
או שאנחנו, אני שואל אם זה נראה ככה.
לא יודע.
זה נראה שאנחנו על הגבול. כי מבחינה אחת, אנחנו רואים בפועל, כמו שאמרת את הדוגמה עם הקצינים, שהאוכלוסייה שלה בשמות הדתית ציונית מגיעה ותופסת יותר נפח. מבחינה שנייה יש מאוד התנגדות, מפחיד אנשים. כאילו יש מבחינה אחת מאוד עדיין רצון להפריד, מבחינה שנייה בפועל מתחיל להיות השילוב, הביאה השלישית הזאת.
מה שאתה אומר זה נכון, להגיד באיזה שלב אנחנו נמצאים, אני לא יודע להגיד. כלומר, זה ברור שיש כאן, כלומר, לא כמו פעם שהיו, נגיד, כוחות נבדלים, כלומר, הייתה חרדיות, והייתה ליברליות, והייתה ציונות חילונית. לא היה טיפוס כזה, נגיד, של מחת גולני, דתי לאומי, שלמד בישיבה, אני עושה כגד ישיבה, כי היא קיצונית הישיבה. עטרת כהני. במרכאות. לא היה טיפוס כזה. הנה, ופתאום יש טיפוס כזה. אתם זוכרים שלמדנו, תסתכלו רגע בפסקה 3, דיברנו על זה כבר. שהרב קוק הסתובב במושבות והראה שלא רוצה, לא רוצים לקבל רבנים. אתם זוכרים שדיברנו על זה? כן. הנה, בואו נקרא את זה, כי עכשיו, עם כל החשבון של זרע אדם, זרע בהמה, עכשיו זה יהיה הרבה יותר ברור. בואו נקרא את זה, שנייה. אבל לא זהו העיקר. מקור 3. מניעות פנימיות החלו להיגלות. שיסוד הכל הוא מה שאין רוח היישוב החדש יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות שחניכי היישוב הישן. וזהו דבר המקיף לא רק את כלי העולם המועסים בתורה ובמצוות, כי הם גם חלק גדול מהגונים בני תורה ויראת שמיים. עכשיו המשפט שממש לפי מה שאנחנו לומדים בשבוע האחרון, עכשיו זה הרבה יותר ברור. התנועה החיה של היישוב החדש, בואו נראה זרע בהמה בצדדיו השונים בשיא התגלמותו, התנועה החיה של היישוב החדש, תנועה חיה, מלאת חיים, של מה? חדוות החיים, אהבת החיים, לא יהודי גלותי מקובץ חיים, מפוחד, נרעד, עלה נידף, אומץ הלב, לא פחד, גבורה פנימית, גבורה מעשית, גבורה להקים משהו, לעשות משהו, הרחבת הדעת, לא דעה חלושה, דעה מקובצת, אלא דעה רחבה שמסוגלת להיפתח אל צדדים שונים, גאוות הלאום, כל זה, חדוות החיים, אומץ הלב, החוות הדעת וגבת הלאום השורה בקרב היישוב החדש, זה זרע בהמה. לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומרח לב, את העיניים הטועות, המורות ייאוש ושנאת החיים, הלבשה הזרית המזרחה, הלבשה הזרה המזרחית, סליחה. כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטלת ימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים מיד ועם הרבה. וצרנו הרב, כשתרום הקמת המדינה וכו', הטיפוס המצוי, כמו שכאן הרב אומר, של הקודש, ביחס לליברליות וללאומיות החדשה, היה גף כפוף, פנים צמוקות ועצובות, מורח לב, עיניים מיואשות, שנאת החיים. מה היינו אומרים אחרי השואה? פליטי השואה שהגיעו מאירופה. כל אלה, את זה הרב קטע לפני השואה כמובן, כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלא זף בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הצוויון, זה צורת הקודש, זה הופעת הקודש. על כן עצום הוא הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. זה בדיוק המפגש בין זרע בהמה לזרע אדם. זה בדיוק המפגש בין לאומיות וליברליות לקודש. לכן אומר הרב, וכאשר בינותי בדבר הייתי, שאפילו אם נתגבר על כל הניגודים ונכניס רבנים בחזקת יד, לא יביאו כלל את התועלת הרצויה, כי אין שייכות, אין זיקה, אין הרמוניה. כל זמן שהניגוד הפנימי שיסודו הוא עמוק ברוח האדם, אי אפשר לו שיעשו ממקומו. ומצד שני, לשנות את זרע האדם, את הקודש, כפי שהופיע מהגלות, גם זה אסור לעשות. כי יש כמה יתרונות וצדדים חיוביים שאנחנו צריכים לקחת אותו לתוכנו, ולהספיג, מלשון לספוג, להספיג אותו בתוכנו ועל גבי זה לבנות. וכאשר לשנות את צבעון החיים בקרב היישוב הישן, מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים, הוא דבר שאי אפשר קים בהדרגה גדולה ועריכות זמן גדול. ואנחנו לא רוצים לוותר על היתרונות של הקודש, גם בצורתו החסרה כפי שהופיע בגלות, אבל בצורתו החיובי שאנחנו צריכים לקחת אותו ולשדרג אותו, ולנבוע ממנו, לא לשנות, לא לבטל אותו, להגיד אתה לא שווה כלום זוז עתידה, יש עכשיו טיפוס חדש, לא. לקחת אותו ומתוכו ועל גבו לבנות. אומר הרב, אינן עומד ודוחק. על כן החלטתי שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש. בזה תלויה השלמות של החברה הישראלית. בזה תלויה הגאולה. על כן החלטתי שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, ושנוגע הרבה גם כן ליישוב הישן, על ידי השתלשלות הפעולות שהקיבוצים פועלים זה על זה ההשפעה ההדדית, כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה במרכז היישוב החדש. זה הרקע להקמת ישיבת מרכז הרב. שמכון מאיר זה אחת מזרועותיה. זה פה, הנה, אנחנו פשוט התוצאה של זה. של הבירור הזה, של החשבון הזה. טוב, אני נאלץ לעצור פה, היום נעצור בשבע ברשותכם. מי לא השלים את יום חמישי? שלמת? מי לא השלים? נא להשלים, כי חסר. הגדרות של היום, כלומר מה שאמרנו היום על גבי הגדרות של יום חמישי. מחר אנחנו מתקדמים לפסקה מספר 4. כלומר, מה שכרגע אנחנו צריכים בעצם לחדד יותר, זה קצת יותר עמוק ויותר מדויק, אנחנו ניגע בסוגיות מאוד מאוד יסודיות, איך בכל זאת יתחיל להיווצר הקשר בין זרע אדם לזרע בהמה. כלומר, מה אנחנו צריכים לקחת מזרע בהמה, ומה זרע אדם צריך לתת לזרע בהמה. בסדר? אז אנחנו נתחיל בפסקה מספר 4, נמשיך ב-5, ואולי נדלג לעוד איזה פסקה שלא מופיעה כאן בדף הזה, נראה. או שזה בדף הבא, אני כבר לא זוכר. נראה בהמשך. בסדר, שיעורי בית למחר, אם אפשר, 4 ו-5. בסדר? יישר כוח. עדי.